תחילתו של פרק ב' פרשתנו בהולדת משה. בלי להאריך בקיצור מוחלט, עוסקת התורה אצל משה בשינוי מכל האבות המנהיגים עד עכשיו, בפירוט קצר בכל דרך התהוותו כמנהיג. ההיריון הנמצא בשעה של גזירות אחרי כל הבן הילוד היאור התשליחוהו, הלידה, ההצפנה של שלושה ירחים, היאור, בת פרעו, ההנקה על ידי אמו יוכבד, ואז מגיע השלב שהוא מגיע אל בת פרעו, ויגדל הילד. מן הפסוק הזה הדברים מובאים לפנינו, ותביאהו לבת פרעו, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. בפשטות, מי שקרא שמו משה זאת בת פרעו. אני אומר בפשטות זאת בת פרעו, כי הפרשנים כולם הוטרדו משתי שאלות. האחת, למה נותנת בת פרעו את השם היהודי הזה, אם הוא שם יהודי, למשה? אבן עזרא, אגב, ענה על השאלה שהשם הוא באמת לא שם יהודי. אחרים ענו שהקוראת הייתה אמו, ובת פרעו קראה כמו שאמו קראה לו. אבל השאלה השנייה היא, ההנמקה לשם אינה מסבירה את השם כפי שהוא נקרא. ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו. אז היה צריך לקרוא לו משוי, ולא משה. וכל הפשטנים עסוקים בשאלה, חלקם מסתפקים בזה שהטיית הפעלים לא תשנה את המהות, אבל עדיין השאלה קיימת. אם היא קוראת לו כך, הוא היה צריך להיקרא על שם הפעולה עצמה, כי התורה הרי מתארת שהוא נקרא על שם איזושהי פעולה. ולא לחינם, שמו נקרא לא כל כך מדויק, וכל תפקידו בעולם יהיה לא להימשות מן המים, אלא למשות את כולם מן המים. תפקידו בעולם יהיה תפקיד של משה, תפקיד של מציל, שמושיע את כולם, והדרך תעבור דרך המים כל הזמן. מן היאור דרך הים, והוא יהיה למשה. האם לכל זה מתכוונת בת פרעו כשהיא קוראת לו כאילו בטעות, במקום משוי על פי השם שהיא מתארת, בשם האקטיבי של משה? נגיע לזה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה וייצא אל אחיו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. וגם פה כל הפשטנים התקשו בשאלה שהתורה רק אומרת לנו את כל הסיפור בקיצור, ולכן השאלות נשארות פתוחות. הוא יוצא אל אחיו, משמע הוא יודע את הרקע ההיסטורי שלו. בת פרעו סיפרה לו על הרקע הזה? ואם בת פרעו סיפרה לו על הרקע הזה בבית פרעו, משהו כאן מאוד מופלא. על הרקע של היותו ילד עברי מספרת בת פרעו בבית אביה שגזר את הגזרה שהיא עברה עליה. עד כדי כך זה קשה שהאבן עזרא למשל טען וייצא משה אל אחיו, אל אחיו טוען האבן עזרא המצריים, ואז הוא ראה סיפור שהתרחש עם היהודים, ואז הוא התחיל לשאול ולברר ולראות ולהגיע למסקנה הזו. זה קשה מאוד מבחינת הפשט, אבל הקושי הוא קושי. האברבנאל מסביר את הקושי במקור השני, בתוך סדרת השאלות שלו בפרשה, השאלה השלישית. אם משה רבינו עליו השלום גידלו בת מלך בבית המלכות והיה לה לבן, איך נאמר ויגדל משה וייצא אליכיו ויער בסבלותם, כי מאין היה יודע משה שהיהודים האומללים היו איכיו? הרי התורה אומרת שהוא היה לה לבת פרעה לבן. ואיך יצא מבית המלך להתחבר עם העבריים העסוקים בעבודת פרח, שכל אחד מהם אם יוכל להתרחק מחברתם לבל יראה ברעתם, כל שכן האיש משה שלא היה מהם ולא מהמונם? שאלה שהרבה תשובות יכולות להינתן לה, אבל התורה השאירה את זה פתוח. והוא רואה בסבלותם ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחד. ויפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויחת המצרי, ויתמנהו בחול. זה דבר מופלא, אבל המעשה הראשון של אבי הנביאים הוא הריגה. הפעולה הראשונה שפוגשים אותו פועל זה להרוג את המצרי. לכאורה לא על פי שום ציווי, אבל הוא הורג את המצרי. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים ניצים. הפעולה הראשונה הייתה בין עברי למצרי. הפעם כבר שני אנשים עבריים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה, ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, וכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהן. וכאן מופיעה הפעולה השלישית והאחרונה של משה עד לסנה. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען וישק את צאנם. סדר הפעולות: פעולה ראשונה, איש מצרי מכה איש עברי, והוא יוצא להגנת אחיו מפני האויב. פעולה שנייה, ניסיון להשכנת שלום חברתי בין שניים ניצים מבין אחיו. פעולה שלישית, השכנת צדק בין שני אנשים זרים, בין הרועים לבין בנות כהן מדיין שעוד אין לו איתם שום קשר. סדר של שלוש פעולות אחת אחרי השנייה, כשיכול מאוד להיות שבין הפעולה השנייה לשלישית עוברים שנים ארוכות מאוד, כי הרי מיד אחר כך יתרו מבקש לקרוא לו, ואז הוא מתחתן עם ציפורה, וקשה לדעת האם זה בתחילת השנים הארוכות שהוא נמצא במדיין או בסוף. לדעת האברבנאל למשל, מפרידים בין הפעולות הראשונה והשנייה לפעולה השלישית כמעט 60 שנה. ובכל זאת, וכדאי לזכור את זה, אנחנו ודאי נמצאים במרחק מאוד גדול מההתחלה הזאת ועד לחזרה של משה למצרים, כאשר הוא בן 80 שנה לפני פרעה. כאן אנחנו נמצאים בינקותו, בגדילתו, בתחילת יציאתו אל אחיו, והוא חוזר כעבור הרבה מאוד שנים. זהו סדר הדברים, ובעצם הדבר המעניין בכל המהלך כאן הוא ההתגלגלות הזאת לבית פרעה. מושיעם של ישראל תחת הגזירה של כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו צריך לגדול דווקא תחת חסותו של גוזר הגזירה. שכאשר הוא שומע את הסיפורים הוא מתחיל לרדוף אחריו, וממנו הוא צריך לצאת, ואליו או לממלכתו הוא צריך לחזור כדי להושיע את ישראל. ביטא את המציאות המוזרה הזו, בביטוי יפה מאוד אבן עזרא בפירושו על המקום כאן. ומחשבות השם עמקו, ומי יוכל לעמוד בסודו? כשהוא אומר ומחשבות השם עמקו, הוא מדבר על הגלגול המוזר הזה של משה הצריך לגדול דווקא בבית פרעה, כשכל הגלגול מתחילתו הוא משונה מאוד. הוא נולד בעצם במציאות שאולי מבחינה הגיונית לא היה נכון שיוולד בכלל. יש גזירה של כל הבן הילוד היאור התשליחו. ואחרי שכבר יש בבית הזה את מרים ואת אהרון, נאמר שם, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותהר, וחזל מיד הבין, וילך איש עשה בה ליקוחים נוספים, שגזרו כמו כולם, שלא עוסקים יותר בהבאתם של ילדים לעולם בגזירה הזו. כי הגזירה היא כל הבן הילוד היאור התשליחו. והלך ועמד בניגוד לגזירה, על פי חז"ל מרים היא זו שאומרת לו, אבא, כשלך גזירה קשה משלו, שהוא גזר על הבנים ואתה גוזר לו להביא לעולם לא בנים ולא בנות. והוא הולך ומביא שוב לעולם מציאות מסובכת מאוד, שמתחילת הדרך הפעילות לא ברורה. לוקחים אותו עם התיבה, חומרים אותה וחופרים את התיבה מימין ומשמאל, כאילו הדבר החשוב ביותר בתיבה הוא מה הריח של הזפת מאיזה צד יבוא. אבל התיבה נמצאת ביאור. הסיכויים ביאור ברורים מאוד. ואנחנו כולנו עסוקים במה נמצא בתיבה מבפנים ומה נמצא בתיבה מבחוץ. והתיבה יכלה גם להתקל לא בבת פרעה. בבת פרעה שלוקחת גם היא איזה מין תופעה מוזרה מאוד. אביה יקבל את זה. מה היא תסביר? נערותיה יודעות מהסיפור, לא יודעות מהסיפור. אבן עזרא מציע כאן שתי הצעות. ומחשבות השם עמקו, ומי יוכל לעמוד בסודו? ולא לבד נתקנו עלילות. ולכן אנחנו ננסה, אבל אנחנו לא יודעים מה בדיוק מגלגל הקדוש ברוך הוא בעולם. אז הוא מציע שתי הצעות, למה התגלגל משה לבית פרעה? אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות, להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות. ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס, והושיע בנות מדיין מהרועים בעבור שהיו עושים חמס להשקות צונן מהמים שדלו. הסבר מאוד יפה. אולי הסיבוב נעשה כדי שמנהיג יגדל באווירה שבה יהיה לו את האפשרות לגדול סביב תכנים מסוימים אחרים ממה שניתן לגדול בבית העבדים. ילמד שם תכסיסי מלכות. ידע שם מה קורה, איך קורה, וכך יטמע בנפשו הרצון הזה להציל השוק מידי עושקו, לפעול, לקחת איזשהו שלטון, לעשות משהו, אולי. אגב, יסתדר עם זה מאוד הדבר שאותו יאמר העברי בפעם השנייה כשהם נפגשים, וכשמשה אומר לעברי רשע, למה תכה רעך, עונה לו העברי תשובה שהיא כל כך יהודית גלותית של בית עבדים במצרים. עונה לו היהודי, מי שמך לאיש שר ושופט עליו. ראיתי כבר מי מהפרשנים שאומר שם דבר כל כך נפלא. אתה הרי יהודי, גם אתה נהיית שר ושופט. זה תפקיד של הגויים, התפקיד שלנו לא להיות שרים ושופטים, אנחנו באנו להיות עבדים במצרים. מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? אני יודע מה המקור שלך. אז אתה לובש בגדים יפים כמו מפרו, אני הרי מכיר את המשפחה. הסיפור שלך מפורסם. איך אתה מדבר כמו שר ושופט? ואולי מול התפיסה הזאת, הכל כך מובנת, אומר האבן עזרא, צריך לגדול הילד הזה בבית מלך. אפשרות שנייה הוא מציע, ועוד דבר אחר, אילו היה גדל בנחיו והכירוהו מנעוריו, לא היו יראים ממנו, כי יחשבוהו כאחד מהם. גם כן, פסיכולוגיה נהדרת. מי שצריך להנהיג, כדאי קצת שהוא לא יהיה בעירו. כדאי שיצא משם קצת כדי שיקבלו אותו. אחרת פשוט לא יקבלו. המהר"ל מפראג, אגב, לא ניכנס לזה באריכות, אלא רק ברמיזה בלבד. המהר"ל רואה בשהייה בבית פרעה משהו הרבה יותר מהותי מההנמקות החברתיות שמוצא פה אבן עזרא. המהר"ל טוען שזו דרכה של גאולה. דרכה של גאולה שהגואל צריך להיכנס קודם כל למקום ההפוך לו. זו דרכה של גאולת מצרים וזו דרכה של גאולה אחרונה, ואין כאן המקום להיכנס לדברי המהר"ל הללו, שאולי ניכנס עליהם בפעם אחרת. נדמה לי לעניות דעתי, שאם נחבר כפי שצריך לחבר את יוסף ובכלל את סוף ספר בראשית עם המהלכים שבהם מתחיל לפעול משה בספר שמות, נוכל אולי גם לענות על הדברים המופלאים האלו של משה המכיר את אחיו, שתחילת הפעילות שלו בחוץ היא מתוך ניסיון להכיר את אחיו ולפעול איתם, שגדל בבית פרעה, בעצם במקום שטבעית הוא היה צריך הכי פחות להכיר את אחיו, ודווקא הוא זה שיצטרך להציל את אחיו. נדמה לי שלכל זה צריך להגיע מסופה של הפרשה הקודמת מיוסף. ולצורך העניין אני מבקש לצאת רגע מפרשת שמות, ולצאת שנייה מפרשת שמות, ולחזור לברכות, הפעם לברכת יוסף בלבד. פסוק אחד בברכת יוסף, הוא גם הפסוק היחיד שמשה רבינו בסוף התורה, כשהוא יברך, יחזור עליו כמעט מילה במילה מכל הברכות שברך יעקב. מכל 12 השבטים יחזור משה רבינו רק בפסוק הזה על הדברים כפי שמברך אותם יעקב את יוסף בתחילת הדרך. אני עוזב רגע את פרשת שמות ואת ספר שמות ואת ברכת משה שעוד נשווה בהמשך, ומנסה לעסוק מתוך הדברים שעסקנו בהם בפעמים האחרונות רק בברכה הזו שבה חותם יעקב את ברכותיו ליוסף. יעקב מברך את יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, וימרירוהו ורובו וישב, ותישב באיתן קשתו, מדי אוויר יעקב, ומשם רואה אבן ישראל, ואז הוא מגיע לדברים הבאים. ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, עד תאוות גבעות עולם. תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזירך. כדי שרק נראה, משה חוזר על אותה ברכה, ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם וממגד ארץ ומלואה ורצון שוך נסנה. עוד נגיע לזה, זו הפעם היחידה בכל המקרא ובכל התנ"ך שמשתמשים בביטוי סנה, חוץ מבסנה שלנו בפרשה, והקדוש ברוך הוא נקרא שוכני סנה, ביטוי שרק משה יודע עליו, כי רק הוא היה בסנה, תבות לראש יוסף ולקודקוד נזירך. אותם ביטויים חוזרים אצל משה, וצריך להבין אותם. ברכות אביך גברו על ברכות הוריי. ניתן להסביר את הדברים מבחינה פשוטה של הברכה בשתי אפשרויות. יעקב הוא המברך. אפשר לומר, ברכות אביך, כלומר הברכות שאביך קיבל, גברו על ברכות הוריי, זאת אומרת, גברו על הברכות שהוריי קיבלו מאבותיהם. זו אפשרות א' להסביר, כך מסביר רש"י על התורה. ברכות אביך גברו על ברכות הוריי. הברכות שאני נתברכתי, גברו על הברכות שהם נתברכו. מה גברו? שהברכות שאני נתברכתי הן עד תאוות גבעות עולם. תאוות גבעות עולם זה משהו שקשור לזה שיעקב זכה בנחלה בלי מצרים, בניגוד ליצחק ואברהם בברכות שלהם. אבל אפשר להסביר, ואולי זה הפשט, כך אונקלוס מסביר, וכך פרשנים אחרים, הרד"ק ועוד, ברכות אביך לך גברו על הברכות שנתנו הוריי לי. אולי זה יותר פשוט. לא כך רש"י הולך, אבל אולי זה מבחינת הפשט פשוט יותר. ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, יעקב לא מספר פה ליוסף כמה הוא נתברך. למה זה רלוונטי לברכה של יוסף יותר מלכל הברכות? יעקב מברך ליוסף כמה הוא יוסף, בהשוואה לא יעקב, מבורך יותר. צריך להיות כאן איזושהי נקודת השוואה. במה ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם? תבות לראש יוסף ולקודקוד נזירך. וכאן נדמה לי נמצא סיום הדברים של יעקב ליוסף של כל המחצית השנייה של ספר בראשית. מה שאני נתברכתי מהוריי, ומה שאתה נתברכת מהוריך, הוא אותה ברכה, שהיא ברכה בערבון מאוד מוגבל. שנינו, הצעירים, הקטנים שבאחים, אמורים להיות ראשי וקודקודי האחים. אני נתברכתי, הווה גביר לאחיך, וכל חיי סתמו אותי על הברכה הזאת. זאת אותה ברכה שאתה נתברך. מתחילת הדרך, עוד לפני תחילת הדרך, אמי כבר ידעה שרב יעבוד צעיר. בכל הוויכוחים שהתנהלו בבית, היה ברור לה שצריך יהיה להגיע לרגע שבו אני אשלוט בעשיו. לכן לקחתי לו את בחורתו, לכן לקחתי לו את ברכתו, לכן הוא רדף אותי, והרבה מאוד שנים עברו מאז אותה טראומה שבה אתה היית ילד קטן, ואתה זוכר את הפגישה של עשיו יעקב בסוף אותו מרדף על הבכורה ועל הברכה. אולי ברגע הזה בעצם מתייחס יעקב לשאלת השאלות בכל המחצית השנייה של ספר בראשית. עסקנו הרבה במכירה, אבל אולי השאלה הקשה ביותר שלא נשאלת בשום שלב על ידי יוסף מפורש, היא השאלה שנצעקת כל הזמן. אבא, איך שלחת אותי לשכם? אתה ידעת כמוני יותר ממני כמה האחים שונאים אותי. אתה ידעת את זה, אתה שמעת את החלומות, אתה ראית את השנאה, את ולא יכלו אחיו דברו לשלום, אתה שלחת אותי לשכם. אמרתי הנני, ואתה אמרת לי לעשות. לא שלחת איתי שום ליווי, לא בדקת שום דבר, שלחת אותי לבד מול 10 אחים, ששונאים אותי שנאת מוות. ובשום שלב לא קיבלתי שום תשובה זאת. עד כדי שהיו ממי שניסו לפרש, שזה מה שהפריע כל כך ליוסף, בשאלה השנייה הקיימת בכל הפרשה, לשלוח לאבא מכתב ולהגיד לו, אבא אני כאן. אולי כך אמרו, אולי חשב יוסף, שאבא ובני לאה בחרו להיות באמת לעם בפני עצמו. הוא יזמין איפה את בנימין אליו, יישאר עם בנימין, וכמו שהאחים רוצים, יחולקו שני החלקים לשניים. אבל זה לא נכון. ואם זה לא נכון, אלא הייתה כאן מגמה הרבה יותר עמוקה של לאחד את האחים, אז יוסף חוזר ושואל את אביו את אותה שאלה בלי להגיד אותה. יוסף לא צריך להגיד אותה, יעקב מתייחס לשאלה. אני יודע כמה שילמת על זה שאתה היית צריך למלוך על אחיך. את החלומות שחלמת, גם אם השתקתי אותך ואמרתי לך, הבוא נבוא אני ועמך ואחיך, שמרתי את הדבר וידעתי שזה יתאר. אבל יש הבדל אחד בין ברכות אביך לברכות הורי. אני נתברכתי לשלוט על אחי. אבל הברכה הזאת, כך התברר, לא יכלה ולא יכולה ולא תוכל להתקיים כאן בעולם הזה. ברגע שנפגשנו, כך התברר לנו, היה ברור שצריך להיפרד. השליטה שלי באחי לא תהיה אמיתית, היא לא תהיה של אחווה. עד שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר ציון. אתה נתברכת בברכה שאני נתברכתי. אבל אתה, כך מתברר בסוף, זוכה לזה כאן במציאות. אתה זוכה להיות ראש וקודקוד נזיר אחיך, ואני זוכה למות אחרי שאני ראיתי. מה שאבי לא זכה ולא זוכה לראות בעולם הזה, אותי לגבי אחי, אני זוכה לראות אותך לגבי אחי. ברכות אביך גברו על ברכות הורי. וכמה זה מופלא. כל הפרשה הארוכה הזאת שמתחילה במילה לך נא ראה את שלום אחיך, ועוברת דרך ההגדרה של יוסף האחת, את אחי אנוכי מבקש. ועברנו בפרשה וראינו עד כמה זה כל השליחות שיוסף עסוק בה. למצוא את אותה נקודת אחווה. כל הפרשה הארוכה הזאת המסתרעת על כל הפרשות האחרונות של הספר, מסתיימת בהגדרה יוסף הוא קודקוד נזיר אחיו. וזה מה שמסיים את המילים האחרונות של יעקב ליוסף. למה שלחתי אותך לשכם? כדי למצוא את האחווה. למה לא לקחתי את הסיכון? אגיד לך בדיוק למה. כי וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ביקשתי לישב בשלווה, וחשבתי שזמן השלווה הגיע. חשבתי שהגיע כבר הזמן שבו אנחנו חוזרים לארץ כנען. יצאנו, עברנו את לבן, עברנו גלות, עברנו את עשיו, עשיו האמורי כפי שהוא נקרא בפרשה האחרונה, הלך אל ארץ מפני יעקב אחיו, גלות גם כבר מצינו עד הסוף. חשבתי שבעצם אולי עסקנו בזה בשנה שעברה בפרשות האלה, מולאה גם השאה של ברית בין הבתרים. גר יהיה זרעך, עבדום, עינו, וגם האמורי שלם עוונו, והוא יצא מהארץ. ידעתי שמה שחסר עכשיו בשביל השלווה הוא האחווה בין כולם. כיוון שביקשתי להישב בשלווה, שלחתי אותך אל אחיך. אני טעיתי. אני אשם בטעות. לכן שלח לו יוסף את אותן העגלות ממצרים, ואמר לו, אבא, רק עכשיו מסתיים הגלגל הזה. האחווה ששלחת אותי למצוא עם אחי בארץ כנען, לא נמצאה עוד בארץ כנען. כנראה שצריך לצאת החוצה, כנראה שצריך לעבור גלות, כנראה שצריך לעבור גלות ולבן לא נחשבת הגלות עדיין, כנראה שצריך לעבור קור ברזל וקור היתוך של 400 שנה ממשיות, כמו שכתוב, אין הנחות. וצריך לעבור את כל הסיפור הזה עכשיו במצרים, והנה העגלות. הזכרנו אז את אותו מדרש מופלא, שכאשר רואים את המכלול יש לו מובן עצום, מדרש מכתב יד תימני, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן. דנים שם חז"ל מה הן אותן עגלות, ותחי רוח יעקב אביהם, מה הוא ראה בעגלות. ובמדרש מופלא שהזכרנו אותו, אמר שם וירא את העגלות, אמר לו, אבא, לא כמו אותו מדרש על עגלה ערופה, כשפרשתי ממך, היית עוסק בביאת המשיח. עד ההוא דכתיב בעגלה ובזמן קריב. מדרש משונה מאוד. עגלות, עגלה, עגלות פירושו עגלה, בהי, בעברית, בעגלה ובזמן קריב שנאמר בקדיש על משיח, פירושו מהירות, אין שום קשר. אבל עכשיו כשמנתחים את הדברים כך, זה עומקם. אבא, כשפירשתי ממך, שלחת אותי לשכם מפני שהבנת שמשיח מגיע עכשיו. הבנת שכל העסק הוא בעגלה ובזמן קריב. ביקשת להישב בשלווה בארץ מגורי אביך. ביקשת להיות תושב של שלווה בארץ שאבותיך רק היו בגירים. לכן האמנת שהאחווה הזאת בוא תבוא. מסתבר שטעית. שפירשתי ממך, עסקת בביאת המשיח. אבל זה שטעית בקצב, בעיתוי, לא אומר שטעית במהות. השליחות ששלחת אותי אליה, השליחות למצוא את אחי, התמלאה. תראה את אחי יוסף, תראה את עיני בנימין אחי, תראה את האחים ותבין שסיימתי את שליחותי. למה לא קראתי לך עד עכשיו, כך ביררנו? מפני ששליח לא קורא למשלח כשהשליחות עוד לא הסתיים. רק עכשיו אני יכול להגיד לך, אני חי. זו התשובה הכי עמוקה. השאלה השנייה הגדולה, למה לא כתבתי לך פעם אחת, אבא אני קיים? וכאן גם נמצאת התשובה עכשיו של יעקב ליוסף. ידעתי שיש הבדל בין האחווה בינך לבין אחיך ובין האחווה שהייתה ביני לבין אחי. אחווה בין שבטי ישראל תהיה חייבת להיות כאן ועכשיו ולהתקיים בעולם הזה. טעיתי בעיתוי, אבל לא טעיתי בעיקרון. לכן ברכות אביך גברו על ברכות הורי. ומה הם? תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. שזה קשה, אל תלמד אותי. אבל אם אתה שואל אותי, אבא שלך לא היה שולח אותך לעשיו, אם אתה שואל אותי את השאלה שכיננה בך כל כך הרבה זמן, אבא של אבא שלח את יעקב מפני עשיו, ואבא שלי שלח אותי אל האחים שרצו להרוג אותי. כאן נמצאת התשובה. גם אם טעינו בקצב, העיקרון נכון. האחווה הזאת תימצא בין ישראל, ורק כשהיא תימצא, תוכל להימשך, או יוכל להימשך, כל התהליך הגאולי בעולם. אצל משה רבינו, וזה דבר פלאי, קורה אותו התהליך שקורה אצל יוסף. הפגישה הראשונה עם משה רבינו היא ויגדל משה וייצא אל אחיו. במדיין הוא שומע את הקריאה של הקדוש ברוך הוא שמתו האנשים המבקשים את נפשך, ומודיע ליתרו חותנו ששם הוא לקח על הבאר את ביתו, שהוא הולך ואשובה אל אחי. הוא יוצא בדיוק באותה מגמה. מי שעושה את ההשוואה הפשוטה בין יוסף לבין משה, מגלה דברים מדהימים. גם יוסף וגם משה מופרדים מאחיהם בבית וגדלים ליד פרעה. זה גדל אצל סריס פרעה וזה גדל אצל בת פרעה. יוסף יוצא אל אחיו ומשה יוצא אל אחיו. ושניהם יוצאים אל אחיהם תוך כדי לקיחת סיכונים מאוד קשים. משה יוצא אל אחיו ממדיין, ויוסף יוצא אל אחיו כאשר הוא הולך לשכם. זה חוזר בעצם לבית פרעה, וזה הולך אל אחיו, ויודע בדיוק מה יקרה בדרך. כשמשה מגיע לגלותו, הוא מגיע לכהן מדיין, ובסופה של הדרך הוא חוזר עם ביתו של כהן מדיין. כשיוסף מגיע לגלותו, הוא מגיע לפוטיפר, שבהמשך יתגלה כנראה כפוטיפר הכהן און, ומקבל את ביתו לאישה. משה חוזר למצרים כדי לשוב אל אחיו. גם יוסף מצליח לשוב אל אחיו ולהחזיר את האחווה כאשר הם במצרים. בניו של יוסף נקראים אפרים ומנשה, על שם המרחק שלו מהמצב שהאחים נמצאים, בדיוק כמו גרשום ואליעזר. מנשה נקרא מנשה כי נשני אלוקים מכל עמלי ומכל בית אבי, וגרשום נקרא על גירותו בארץ נוכריה. לאפרים כבר קורא יוסף כי הפרני השם בארץ עוניי, ולאליעזר קורא משה אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. אם תרצו, השיא של זה נמצא בעצם שמותם של שני האישים האלה. משה נקרא במקום משוי משה. שמו נקרא בעצם על שם מחויבותו לאחרים. כשיוסף נולד, אומרת מיד רחל במקור 12 את הפסוקים הבאים: ותהר ותלד בן ותומר אסף אלוהים את חרפתי. שם פסיבי, איך היה צריך לקרוא לו לפי זה? אסף, אסוף. ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. אלו שתי דמויות שקרויים על שם הפעולה שנעשתה בהם, והיא זו שתצטרך להיעשות לא בהם אלא מהם כלפי אחרים. מה שנעשה ביוסף באופן פסיבי הוא מה שיצטרך יוסף לעשות כלפי אחיו, והוא זה שיהיה ערב לאחיו. מה שנעשה במשה יהיה בעצם מהותו של משה רבינו כל ימיו, והוא זה שתפקידו יהיה להיות משה את כולם מן המים. משה רבינו, כשהוא מדבר על יוסף בספר דברים, הוא מזכיר את הקטע הפרטי שלו פעם אחת יחידה בכל המקרא. ומראש הררי קדם אני חוזר למקור 5, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכמי סנה, חבות לראש יוסף ולקודקוד נזירך. מה הקשר בין הברכה הזו שיעקב כבר נתן ליוסף, שיוסף יהיה קודקוד נזיר אחיו, לבין כינויו היחידאי של הקדוש ברוך הוא במקורות בכלל, בתור שוכני סנה? משה רבינו רואה את כל הייעוד שלו בעולם שהתגלה לו בסנה, במשקפיים של התפקיד הזה המיוחד של יוסף. כמו יוסף, גם הוא תפקידו יהיה לצאת אל אחיו. והוא זוכר את זה ברגעים הראשונים שהוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הסנה. רק חלק מן הפסוקים מובאים במקור 6. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. אני מזכיר, ההר הזה לא נקרא מעולם סנה, גם לא סיני. ההר הזה נקרא חורב. משה רואה שם את הסנה, ורק על שם הסנה הזה ייקרא ההר הזה בהמשך הר סיני. ובהר הזה על שם הסנה יצליח משה לרכז את כל ישראל כאיש אחד בלב אחד, ולהפגיש אותם סביב הנקודה הפנימית היחידה המאחדת את כל ישראל. אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. זה מה שמשה רואה, מחזה לכאורה מאוד טבעי, מוזר מאוד, אבל טבעי מבחינת זה שזה עניין של טבע, זה לא עניין רוחני כל כך. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה. משה מבין שהמראה הזה הוא לא פשוט, הוא גדול. מדוע לא יבער הסנה? ומה שהקדוש ברוך הוא יגלה לו שם, הוא שהסנה הבוער לא יעוקל, הסנה הבוער לא יאכל. גם אם הסנה בוער, הסנה הזה לא יאכל לעולם. כי יש איזושהי נקודה פנימית שתמשיך לקיים את הסנה הזה. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. חז"ל במדרש במקור 8 לא יכלו שלא לראות את כל החיבור הזה. כיוון שהביט בו הקדוש ברוך הוא, אמר נאה זה לראות את ישראל. אמר רבי יצחק, מהו כי שר לראות? אמר הקדוש ברוך הוא, שר וזאף הוא זה לראות בצערן של ישראל. לפיכך ראוי הוא להיות רואה עליהם. מיד ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. שישנה נקודה פנימית שתמשיך לקיים כל הזמן את ישראל. והנקודה הפנימית הזאת בלבת האש לא תסתיים. והאלוקים קורא למשה, משה, משה, מתוך הסנה. ואין לך מקום שהתקיימה בו אותה הבטחה ליעקב, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. איזה ארד עמך מצרימה גדול יותר יש מזה שהאלוקים נמצא בתוך הסנה הבוער. האלוקים מתוך הסנה הבוער קורא למשה, והוא בעצם מגלה לו שזה שהסנה לעולם לא יאכל, זה מפני שהאלוקים נמצא בתוכו. ואם האלוקים הוא זה שמקיים את הסנה, צריך למצוא את אותה נקודה פנימית שמחברת את כל החלקים שנמצאים בסנה הזה. ואת זה מבין משה. והוא נזכר במי שעסק במציאת אותה נקודה פנימית שמחברת את כל ישראל אחד לשני. הוא נזכר במי שאביו אמר לו מה ההבדל בין החיבור בין ישראל לבין עצמם, לבין החיבור בין ישראל לבין העולם כולו. ברכות אביך גברו על ברכות הוריי. אנחנו כאן נצליח להגיע לנקודה הפנימית המאחדת ולמצוא את הנקודה המשתפת הזאת. את זה גילה משה ברצון שוכני סנה. כשהוא גילה את זה ברצון שוכני סנה, הוא לקח את אותה ברכה שבירך יעקב את יוסף, והוסיף לה את הנופך שבה הוא הבין שהוא זה שעומד להמשיך את יוסף בעולם. ומכאן ואילך יהיה זה משה, שיקח איתו את עצמות יוסף, ויעלה את עצמות יוסף איתו, וכולם יראו שמשה מעלה את עצמות יוסף. מכאן ואילך יהיה זה משה שיגלה שקיומו של ישראל והדאגה שלו משה למהותם של ישראל, לאחדותם של ישראל, היא הנקודה הכי פנימית שתקיים את משה. שיבואו אל משה ויגידו לו שהעם הזה חטא, לך רד כי שיחת עמך, ויציעו לו את ההצעה הזאת בתור בדיקה. הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי. יאמר משה, ואם אין מחייני נא מספרך אשר כתב. אין אלוקות מתגלה בעולם אלא דרך ישראל. זה יגלה משה בעולם. והמפגש הראשון עם זה הוא כשהוא יוצא לראות את אחד. ועכשיו לשאלות שהצבנו בהתחלה. אפשר לעסוק במפגש עם האחים מתוך היכרות חיצונית של איזושהי נקודה המאחדת ביני לבין אחי. שפה, ארץ, מקום, תרבות, צער משותף. שתי הדמויות שיצטרכו לצאת ולמצוא את אחיהם בהיסטוריה, המנהיגים יוסף ומשה, יצטרכו לעשות את זה דווקא מתוך המציאות שבה כאילו הם מנותקים לחלוטין מכל מניע שמשתף אותם מאחיהם. משה מתנתק מביתו, מגיע לבית פרעה, אין בעצם שום דבר שעוצר אותו מלהישאר בבית פרעה ולהתקדם שם הלאה. חז"ל מתארים איך בעצם פרעה רואה במשה את ממשיכו. נמצא אצל בת פרעה ויהי לה לבן, ומשה הוא דווקא זה שיצטרך למצוא את הנקודה המשתפת עם אחד. יוסף הוא זה שבעצם יוכל לומר כמה פעמים, פעם אחרי פעם, שאחיו עזבו, שאין לו ולאחיו שום דבר משותף, שהוא נותק לחלוטין מאחיו תחת המגמה הזאת לחפש את אחיו. יוסף הוא זה שיוצא לו פעם אחרי פעם להתקדם בעולם אחר לגמרי. והוא זה שיגלה בעצם עד כמה הוא ואחיו מחוברים בקשר הפנימי הזה. לא בקשר שנובע ממשהו חיצוני משותף. והרעיון העמוק הזה, שנמצא בעת אחי אנוכי מבקש, לא יכל לבוא לידי ביטוי מספיק בפרשת וישב. כשיעקב ביקש להישב בשלווה, כנראה שעוד לא היו האנשים בהבנה כזאת שבאמת אחדותם של ישראל זה לזה היא זו שתגרום ותקבע את גילויו של האלוקים בעולם. החיבור הזה של אחים הוא זה שאותו מבקש יוסף ואותו מבקש משה לגלות, ושניהם בדרך לגלות אותו צריכים לעבור קודם כל ניתוק מוחלט מאחים. אולי אין דבר שמבטא את זה חזק יותר ממה שקורה אצל יוסף עצמו. אצל יוסף עצמו, בעצם עוד אצל יעקב ויוסף, ההתחלה והסוף של לך נראה את שלום אחיך, את אחי אנוכי מבקש, בהתחלה ובסוף, קודקוד נזיר אחיו, ראינו עכשיו. אבל יש עוד התחלה וסוף. התחלה וסוף מאוד מזעזע. ההתחלה היא וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ביקש יעקב להישב בשלווה. בשביל השלווה הזאת, כך הסברנו, הוא הולך ומחפש את האחווה. האחווה הזאת, כך מסתבר, לא מסתדרת בארץ כנען. מהו הפסוק שחותם את כל הפרשות האלו? יעקב ביקש לשבת בארץ שאבותיו גרו, ולא הצליח עדיין למצוא את המאחד שיוביל אותנו לשבת כאן בשלווה. איפה נמצאה השלווה במקור מספר 11? בפסוק שחותם את כל הפרשה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. זה happy end או שזו טרגדיה? האם הפירוש של זה הוא שרק כאשר נהיה אי שם בקהילה, בשטייטל, בדבר שיאחד חיצונית, נוכל למצוא את הנקודה שבה נוכל להיות יחד? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. מה שביקש יעקב לשבת בשלווה בארץ כנען, מצליח לו בארץ מצרים, בארץ גושן. הרי הדבר הכי מזעזע שיכול להיות. ואגב, אחריו מיד באה ההפטרה של פרשת ויגש. הפטרה שכמעט אין מה לשאול מה היא מתחברת לתוך פרשת ויגש, אבל אולי אפשר להוסיף על מה שהיא מתחברת את התוספת הכי מהותית שלא נותנים עליה את הדעת. ההפטרה היא: ויהי דבר השם אליי לאמור במקור מספר 9, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף את אפרים וכל בית ישראל. טוב, הדברים ברורים. והנביא הוא מתאר איך העצים מתאחדים, וזה בעצם מה שקרה בפרשה בויגש, ויגש אליו יהודה, נראית הפטרה מתאימה. אבל אולי מה שמחבר את ההפטרה הוא לא רק עם הפרשה, אלא עם כל מה שאמרנו עד עכשיו. בתוך אותה הפטרה מפרק למד זין ביחזקאל מופיע הפסוק הבא: וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם. כל הפרשנים לא הבינו מדוע נקראת כאן הארץ, הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב. היא לא נקראת כאן כך בשום מקום. זאת הארץ שניתנה לאברהם, ליצחק וליעקב, היא לא ניתנה ליעקב. אולי זאת הבשורה של הנביא. מי שסיים את פרשת ויגש יכול להגיע למסקנה מאוד עצובה. כדי להיות יחד, אולי צריך להיות שם. ואז בא הנביא בהפטרה ומאחל את הבשורה הפשוטה הזאת: עץ אפרים ועץ יהודה יתאחדו ויהיו לעץ אחד, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב. על אותה ארץ שיעקב ביקש לשבת בה בשלווה ולא זכה, מפני שהם לא יכלו דבר לשלום אחד אל השני. על אותה ארץ שבה ביקש יעקב לשבת אז בשלווה שהוא לא זכה לפה, וכדי שהיא תתקיים השלווה הזאת היה צריך להגיע לארץ מצרים, לקהילה בארץ גושן. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אותו יעקב שחשב שהוא עוסק בביאת משיח ולא זכה להגיע לזה. נדמה לי שכאן נמצאת הנקודה המשתפת והמכניסה את משה לבית פרעה. שאלה ששאל אברבנאל בהתחלה: מאיפה יודע משה על האחים? יכולה לסבול תשובות טכניות, פסיכולוגיות, חברתיות, אבל אולי התשובה העמוקה ביותר היא התשובה הפשוטה הזאת: מי שיצטרך להנהיג את ישראל יצטרך להיבחן במבחן האחד הכי קשה. האם הוא ידע למצוא את האחווה המשתפת את כל ישראל? האם הוא ידע למצוא את אותה הנקודה הפנימית המאחדת את כל ישראל, את אותה אלוקות שכל ישראל שותפים? כדי למצוא את זה ברמה הגדולה של זה, צריך למצוא את זה דרך המנהיג שמוצא את זה מבחוץ. המנהיג שנמצא אצל אשת פוטיפר וצריך להחליט אם הוא נמנה על 12 אבני האפוד או שהוא מתחבר עכשיו עם אשת פוטיפר ועם בית פרעה. וכשהוא יגיע לזה שהוא צריך להיות קודקוד נזיר אחד, הוא זה שיצליח לחבר את הכל יחד. בעתיד לבוא, יבוא הדבר לידי ביטוי בעולם כולו. בעתיד לבוא, כשהעולם כולו יכירו וידעו כל יושבי תבל מהי הנקודה המאחדת את כל העולם כולו, אז גם יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר ישראל. לעתיד לבוא גם יעקב ועשיו וגם יצחק וישמעאל וגם העמים כולם ילכו ונישא הר בית השם בראש ההרים ותתגלה אותה נקודה פנימית שמאחדת את כל האדם שנברא בצלם. לעתיד לבוא כל היקום כולו ימצא את הנקודה הפנימית שלו. וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור. אבל בדרך צריכה המציאות הזאת להתגלות בקרב ישראל. ועד שהמציאות הזאת לא תתגלה בקרב ישראל, המציאות הזאת לא תבוא לידי ביטוי בהמשך. זה היה סדר הדברים אצל משה. קודם כל הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי והגן על העברי. אחר כך הוא ניסה לעשות שלום בין שני ניצים עבריים. בהמשך הוא מנסה לעשות שלום בין שני ניצים סתם. זה סדר הדברים. אני רוצה לסיים במדרש שמופיע בסוף העמוד מצד שמאל, ממש בקיצור מוחלט. מדרש מופלא שאני לא יודע אם הזכרנו אותו אלפי פעם באיזשהו הקשר, ונדמה לי שבעקבות הדברים האלו יכולה להיות לו משמעות עמוקה מאוד. המדרש הזה מופיע בסוף מדרש שעוסק בפטירת משה. גם מדרשי רבה וגם מדרשי תנחומה עוסקים המון בבקשות של משה להיכנס לארץ ישראל, ובבקשות של משה בסוף, אם לא להיכנס לארץ ישראל כמנהיג, להיכנס כאחד האדם, אם לא כאחד האדם, בסוף הבקשה האחרונה היא לפחות לחיות ולא למות. זוהי הבקשה, שיזכה לחיות ושלא ימות. ואז, במדרש אחד, פה הוא מובא מתוך אוצר המדרשים, המדורה של אייזנשטיין באוצר המדרשים, יש בזה כמה וריאציות, אבל זאת הווריאציה המקורית, מופיע הסיום הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לחיות ולא למות. ובעצם, טוען משה, מגיע לי לחיות ולא למות. כי המוות הוא תוצאה של החטא של האדם, ולי לא מגיע למות. כי זכיתי והייתי הענב מאוד מכל האדם, ואני איש האלוקים וכו'. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, בן מי אתה? אמר לו, בן אמרם. אמר לו, ואמרם בן מי הוא? אמר לו, בן יצהר. ויצהר בן מי הוא? אמר לו, בן קהת. וקהת בן מי הוא? אמר לו, בן לוי. אמר לו, וכולם ממי יצאו? אמר לו, מן אדם הראשון. אמר לו, נשאר מהם שום אדם חי? אמר לו, כולם מתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה לחיות? כולם מתו. אמר לו, ריבונו של עולם, אדם הראשון גנב ואכל מה שלא רצית, לכן כנסת עליו מיטה. אני גנבתי כלום לפניך. אם גנבתי, אני רוצה לדעת מה, ועל זה אני מבין שמגיעה לי מיטה. וכבר כתבת עליי בתורה, עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כלום אתה צדיק מאדם הראשון ודורו? לא מבין, אתה באמת חושב שאתה צדיק מאדם הראשון? אמר לו, כן. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, וזאת הענוותנות, ההכרה בדיוק בערך עצמו. אמר לו, כן, אדם הראשון וחווה פיתה אותם נחש, ואם בנחשים עסקינן, אני החייתי מיתים בנחש. נחש הנחושת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה גדול מנוח ודורו? אמר לו, כן. נוח הבאת עליו ועל דורו מי המבול, ונוח לא ביקש רחמים על דורו. ואני אמרתי, ועתה אם תישא חטאתם ועם עין מחני נא מספרך אשר כתבת. שימו לב איך גם אצל אדם וגם אצל נוח, משה נוגע בנקודה אחת. אני הייתי ערב לזולת, הייתי ערב לכל העולם. אני החייתי מיתים בנחש. אני ביקשתי על דורי בניגוד לנוח. אמר לו, כלום אתה גדול מאברהם שניסיתי אותו בעשרה ניסיונות. אמר לו, אברהם יצא ממנו ישמעאל שיעבדו בניו את בניך. אז מה זה קשור? הוא לא השם. הקודמים חטאו. אבל אברהם יצא ישמעאל, ומה הוא יכול לעשות? נגיע לזה מיד. אמר לו, אתה גדול מיצחק? אמר לו, כן, יצא יצחק יצא מחלציו משיחריב את ביתך ובניו יהרגו את בניך, כהניך ולוייך, עשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כאן זה הופך להיות מופלא. כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי? מה זה קשור? כלומר, ניצחתי בוויכוח. עכשיו אתה מגיע עם סיפור בכלל מתחילת הדרך. אנחנו מדברים בגיל 120, הרגתי את המצרי לפני 100 שנה. כלום, אמרתי לך שתהרוג את המצרי? אמר לו, והתשובה הזו היא מזעזעת. ריבונו של עולם, אתה הרגת כל בחורי מצרים. אני אמות בשביל מצרי אחד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בגרסה אחרת כתוב עד כאן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן, הגזמת. ואתה דומה אליי מימית ומחיה? כלום אתה יכול גם להחיות כמוני? ואז מיד נטל את נשמתו וכו', וזה סוף המדרש. מדרש מופלא. אבל אני רוצה לעסוק בו למרות שאנחנו אחרי הזמן בשנייה, רק בהקשר של מה שאמרתי. הרי המעבר לאברהם וליצחק נראה מעבר שבו הטענות של משה הן לא טענות. אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו. והטענה של הקדוש ברוך הוא בסוף בכלל נראית לא טענה. למה הרגת את המצרי? בעברית שלנו, אז אתה מכשיל אותי אחרי 120 שנה על מה שהיה בתחילת המבחן. איפה, כל המאה שנה לא דיברנו על זה. נדמה לי שהפירוש הוא בדיוק מה שהלכנו בו, והוא עמוק מאוד. משה רבינו מבקש להישאר לחיות ולא למות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הפירוש שאתה נשאר לחיות ולא למות, פירושו שהעולם כבר נמצא במצב שאין מוות. הפירוש הזה זה שהעולם הגיע כבר לאלוקותו כאן. כבר לא צריך יותר מוות בעולם. אתה חושב שהעולם כבר הגיע למצב הזה. איך אתה חושב כך? אתה טוען, הנה אני אדם שהגעתי למצב הזה. ואני האדם שהגעתי למצב הזה, הובלתי ומוביל, והעולם יכול ללכת איתי לתוך המצב הזה. הייתי ערב לעולם במשך 120 שנה, אני מבקש להמשיך להיות ערב לעולם. תן לי לחיות ולא למות, זאת לא בקשה אגואיסטית. תן לי להמשיך להנהיג את העסק, כי אני מציל את העניין כאיש האלוקים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון, נוח, אמר לו, אצל כל אלה זה לא היה כך. אברהם יצא ממנו ישמעאל. לא שהוא חטא, אבל את מה שהוא יכל להעביר, הוא יכל להעביר רק ליצחק. את אותה נקודה פנימית אלוקית לגלות לעולם כולו, הנה הוא לא הצליח, כי ישמעאל יאבד את בניך. אמר לו יצחק, אמר לו תראה יוצא ממנו עשיו. ואז הוא אמר, אני זה שהצלחתי כן למצוא את הנקודה הפנימית הזאת שמאחדת את כולם ביחד. ורק מתוך שהצלחתי למצוא אותה יכולתי להוריד תורה לעולם. כי רק עולם שיש בו את המוכנות האלוקית לקבל את הפנימיות הזאת יכול לקבל תורה. אני, לעומת כל אלו הקודמים, הצלחתי להוביל את העולם לנקודה הזאת. לכן אני זכאי לחיות ולא למות. אמר לו, למה הרגת את המצרי? זאת לא האשמה. למה הרגת את המצרי פירושו? גם אתה בעולמך הבנת שעדיין לא נמצאים בעולם שבו אפשר למצוא את הנקודה המשתפת את כולם. עובדה, הרגת את המצרי. גם אתה בעולם שלך תפסת שעדיין לא הגענו לשם. למה הרגת את המצרי? גם ממך יצא משהו שגילה שלא את הכל אתה עדיין יכול להכיל. לכן עוד לא הגיע הזמן שתחיה ולא תמות. רצון שוכני סנה הוא הרצון למצוא את אותה נקודה שמשאירה את לבת האש ומשתפת את כולם סביב אותה נקודה אלוקית שקיימת בכל האדם. היכולת הזאת עליה אמון משה. כשהוא חושב שהוא הגיע אליה עד הסוף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן. מה שאני הרגתי את כל בכורי מצרים הוא סיפור אחר לגמרי. אבל כשאתה היית צריך להרוג את המצרי, הרי גילית שעוד יש לנו דרך. והדרך הזאת היא הדרך שתיגמר כשאותה נקודה פנימית תתגלה בכל העולם. יוסף ומשה היו אלו שגילו אותה בתוכנו, בתוך ישראל. ערב טוב.